שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר זרעים בהלכות מעשר בפרק 13 ובו 21 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, פירות שחזקתן מן ההפקר, כגון השיטין, תאנים מדבריות, והרימין, שזף בר, והעוזררין, פרי בעיר דומה לתפוח קטן, שגדל השיח העוזרד הקוצני, ובנות שוח, מין תאנים לבנות המוציאות פרי אחת לשלוש שנים, ויש מזהים בנות שוח עם אורן הסלע, אחד ממיני האורן שגרעיני הסטרובלים שלו נקראים צנוברים וראויים לאכילה, ובנות שקמה, עץ השקמה שימש בעיקר ליצור קורות מענפיו ופירותיו דומים לתאנים, אך איכותם ירודה, והגופנן שומר ונובלות תמרה, והן שעדיין לא הטילו שאור, כלומר, תמרים שנשרו מהעץ לפני שהבשילו והתרקחו כלחם המתנפח ומתרקח על ידי השאור, והנצפה, הצלף, והכוסבר, גד השדה, כוסברה וכיוצא בהן, פטורים מן הדמי, והלוקח אותן מעם הארץ, אינו צריך להפריש מהן לא תרומת מעשר ולא מעשר שני, מפני שחזקתן מן ההפקר, ופירות הפקר פטורים מתרומות ומעשרות, אפילו אמר לו עם הארץ אינן מאוסרין, הרי אלו פטורין מן המעשרות, שחזקתן מן ההפקר, עד שיוודע לו שהן מן השמור, שלא גדלו בהפקר, ואז חייבים במעשרות. הלכה ב' הבקורות, הפירות שמבשילים ראשונים, והסייפות שבבקעה שמבשילים בסוף, פטורין מן הדמי, ושבגינה חייבין, מפני שהן נשמרין. ואלו אין הבקורות, כל הפירות שביקרו עד שלא הושיבו שומר על הבקעה לשמור פירותיה. הפירות הראשונים שהבשילו כל זמן שמועטים כל כך, שעדיין אינם שווים את שכר השומר, ובעליהם מפקירים אותם. והסייפות, הן הפירות שישארו אחר שיקפלו המוקצאות, המחצלות שמייבשים את התאנים עליהם, מן השדות, ויניחום בלא שומר. שאינם שווים את שכר השומר והם הפקר. וכן החומץ העשוי מן התמרים פטור מן הדמי, שהדרך היא לעשות את החומץ מתמרים של הפקר. ויש גורסים העשוי מן התמדים, והתמד הוא משקה תוסס הנעשה מפסולת ענבים, חרצנים וקליפות, ופטור ממעשרות מפני שפסולת היין היא הפקר. הלכה ג' כשגזרו על הדמי, לא גזרו אלא על פירות הארץ שהחזיקו בעולי בבל בלבד, שהיא מגזיב, מקום על חוף הים צפונית לאקו, כיום קרוי יחזיב, כ-5 קילומטר צפונית לנהריה, ולפנים, לכיוון דרום-מזרח, וכזיב עצמה כלחוץ, נחשבת מחוץ לתחום עולי בבל. כלומר, ארץ ישראל התקדשה בעת שכבשוה עולי מצרים, אך הקדושה זו בטלה עם הגלות. עם חזרתם של עולי בבל לארץ בימי עזרה, הם החזיקו בשטח קטן יותר מן הארץ, וקידשו אותו בקדושה עומדת לעולם, והיא הקובעת לעניין מצוות התלויות בארץ. ומכל מקום, תקנו חכמים לקיים מקצת המצוות גם בשטח עולי מצרים, וקבעו שם בין השאר הפרשת תרומות ומעשרות. כאן מבואר שחכמים לא הניגו דין דמי בשטח זה של עולי מצרים. וכל הפירות הנמצאות מגזיב ולחוץ, פטורים מן הדמי, שחזקתן מפירות מקום שנמצאו בו, ואין חוששים שובעו ממקום אחר, שבארץ ישראל סתם פירות חייבים במעשרות עד שיוודע שהם פטורים, ובחוץ לארץ סתם פירות פטורים עד שיוודע שהם חייבים, ועשו את הארץ שהחזיקו בעולי מצרים כחוץ לארץ לעניין דמי. הלכה ד' פירות שידוע שהן מפירות הארץ שהחזיקו עולי בבל, אף על פי שהן נמצאות בסוריה, שחייבים בה בתרומות ומעשרות מדברי חכמים, ואין צריך לומר בארץ שהחזיקו עולי מצרים בלבד, הרי אלו חייבות בדמי, ומפרישים מהן תרומת מעשר ומעשר שני. לפיכך, הדבלה שמנה, גוש של תאנים דרוסות ודבוקות, שאין כמותה אלא בארץ שהחזיקו עולי בבל, וכן התמרים הגדולים וחרובין הגדולים השווים, הישרים שאין בהם פגימות ובליטות, והאורז הלבן ביותר, והכמון הגדול שלגרגיריו צורה ישרה, בניגוד לכמון הקפריסאי שלגרגיריו צורה מעוגלת, מתעשרין דמי בכל ארץ ישראל ובסוריה, וכן כל כיוצא בפירות אלו. הלכה ה' החמרין, שיירה של סוחרים המביאים סחורה על גבי חמורים שהביאו פירות לצור, שנמצאת בתחום עולי מצרים, חייבין בדמי, שחזקתן מהארץ שהחזיקו עולי בבל, שהיא הקרובה לה, והאורז אין חוששין לו, אלא כל האורז הנמצא החוצה לארץ, שהחזיק עולי בבל, פטור מן הדמי. אלא אם כן, היה ניכר שהוא לבן ביותר, ואז מוכח שהוא מארץ ישראל וחייב בדמי, כמו שבארנו לעיל בהלכה דלת. הלכה וב, הלוקח מבעלי אוצרות, בעלי מחסנים בצור, פטור מן הדמי. ואין אומרים שמה מפירות הארץ עצרו, מפני שדרך בעלי אוצרות לצבור מהמקום הקרוב. וכן חמר יחידי שנכנס לצור והוא טעון פירות, פטור מן הדמי, שחזקתו משדה העיר. הלכה זין, הלוקח מבעלי אוצר בצידון חייב בדמי, מפני שהיא קרובה יותר מצור חזקתה שעוצרין מפירות הארץ שהחזיקו עולי בבל. אבל הלוקח מן החמרין בצידון פטור מן הדמי, מפני שחזקתן שמביאין מחוץ על הארץ. דברי הרמב״ם קשים, מפני שצור דרומית יותר מצידון וקרובה יותר לארץ ישראל. ובתוספתה, אכן נאמר להפך, שלוקח בצור מן האוצרות חייב ומן החמרים פטור, ובצידון מן האוצרות פטור ומן החמרים חייב. ולפיכך יש שהגיעו דברי הרמב״ם על פי נוסח התוספתה. הלכה ח', הלוקח מן הגוי בארץ שהחזיקו עולי בבל, אם היה תגר, היה סוחר גוי שהוא לוקח מישראל, הרי פירותיו דמי, שהפירות שנקנו מישראל התחייבו בתרומות ומעשרות בעודם אצלו, ואין ידוע אם הוא יפריש עליהם מעשר כדין. לפיכך, בראשונה, בזמן שהיה רוב ארץ ישראל ביד ישראל, היה לוקח מכל תגר גוי מעשר דמי כלוקח מעם הארץ, שסביר להניח שהתגר קנה את הפירות מישראל. הלכה תת, איזהו תגר, זה שהביא ושנה ושילש, הביא פעם שנייה ושלישית, אבל אם הביא פעם אחת, אפילו הביא שלושה מסועין בבת אחת, שהביא בפעם אחת כמות שרגילים להביא בשלוש פעמים נפרדות, או שהביא הוא ובנו ופועל, שכל אחד מהם הביא כמות שרגילים להביא בפעם אחת, עדיין לא הוחזק תגר, ודין פירותיו כפירות של גוי. הלכה יוד, כשגזרו על הדמי, לא גזרו על פירות חוץ על הארץ, שנכנסו לארץ. כלומר, שאם נקבעו למעשרות בארץ ישראל, חייבים במעשרות מדי רבנן, אולם לא גזרו עליהם דמי. הלכה יוד א', פירות הארץ שרבו על של חוץ על הארץ, כלומר, לוקח מן השוק במקום שרוב הפירות הם מארץ ישראל, הרי אלו חייבין בדמי ואפילו בסוריה ושל חוץ על הארץ שרבו על פירות הארץ וכן דברים שחזקתן תדיר מחוץ על הארץ שרגילים להביאם מחוץ לארץ כגון אגוזים ודרמסקניות מין שזפים מגדלים בסביבות דמשק הרי אלו פטורין מן הדמי ואפילו בארץ ישראל שולחים אחר הרוב בין להקל ובין להחמיר. הלכה י"ב, לא הלכו חכמים בפירות חוץ על הארץ, לא אחר המראה ולא אחר הטעם ולא אחר הריח. כשיש ספק אם פירות מסוימים מארץ ישראל או מחוץ לארץ, וניכר על פי המראה, הטעם או הריח, שהפירות מחוץ לארץ, אין סומכים על כך לפוטרם ממעשרות. אלא אחר הרוב. כל שרבו לו באותו המקום שבו נמצאים הפירות, מותר ופטורים ממעשרות, ושלא רבו לו, אסור. כיצד? רבו בעיר, רוב הפירות הנמכרים בעיר הם מחוץ לארץ, אבל לא במדינה, שבכפרים, בסביבות העיר, רוב הפירות הם מארץ ישראל, או שרבו במדינה ולא רבו בעיר, רבו בהר ולא רבו בבקעה, או שרבו בבקעה ולא רבו בהר, רבו לחנווני ולא רבו לבעל הבית המוכר בביתו, לבעל הבית ולא רבו לחנווני, זה שרבו בו מותר, ומקום שלא רבו בו חייב בדמי. הלכה י"ג, רבו פירות חוץ על הארץ בשוק ונתמעטו, חזר השוק ליושנו, והלוקח ממנו חייב בדמי. הלכה י"ד, ואלו דברים שלא גזרו עליהן בשעה שגזרו על הדמי, הלוקח פירות לזריעה או לאכילה בהמה, קמח לאורות, להשתמש בקמח לצורך עיבוד אורות, או למילוגמה, ללעוס ולניח על מכה לצורך רפואה, או לרתיה, חתיכת בת שמורחים עליה משחה ונותנים על המכה, שמן להדלקת הנר או לסוך בו את הכלים, יין לקילור, סם מרפא לעין, וכל הדברים שנמנו עד כאן לא גזו בהם משום שמן התורה רק דבר המיועד לאכילה, לשתייה ולשיחה חייב במעשרות, ודבר המיועד לשימוש אחר חייב מדברי חכמים, וכל שחיובו מדברי חכמים לא גזרו בו גזרת דמי. וחלת עם הארץ, בין שהפריש עם הארץ חלה מאיסתו, ובין שקנה איסה מעם הארץ והפריש ממנה חלה, והמדומה, פירות דמי של חולין, שנפלה תרומה לתוכם, ואין בהם יותר מפי מאה מהתרומה, וצריך לנהוג בתערובת כדין תרומה, ואומר עם הארץ שהפריש מעשרות מהחולין, והלקוח בכסף מעשר שני, אוכל שנקנה בירושלים מעם הארץ וכסף של מעשר שני, ושיירי המנחות, החלקים הנחלים לכהנים מקורבן מנחה שהביא עם הארץ, ותוספת הביקורים, פירות שמוסיפים על הביקורים כדי להרבות בהם, והביאם עם הארץ. כל אלו פטורים מן הדמי, שלא גזרו על הדמי בדברים הנחלים לכהנים או באכילת מצווה. וכיוון שאמר לו עם הארץ מתוקנין הן, אינו צריך לאסר. הלכת הדבב, הלוקח פירות לאכילה ונמלח עליהן לבאמה, כלומר קנה פירות לאכילה והתחרט ועכשיו רוצה לאכילם לבאמה, הרי זה לא ינקרם לגוי ולא יאכילם לבאמה, אפילו לבאמת אחרים, עד שיתקנם דמי, שכבר נתחייבו בדמי כשלקחם לאכילה. הלכת את זין, שמן ערב, שמן שמערבים בו פסמים ועשבים כדי שייתן ריח טוב, פטור מן הדמי, שאין חזקתו לאכילה אלא להערכה. שמן שלוקח הסורק לתת אותו בצמר, כדי לרקח את הצמר ולהקל על הסריקה, פטור מן הדמי, מפני שהוא נבלע בצמר, פטור כדין לוקח שמן לסוך את הכלים. אבל שההורג לוקח לסוך בו אצבעותיו, חייב בדמי, מפני שהוא נבלע בגופו, והרי הוא כמי שסך שמן על גופו, ושיחה כי שתייה היא בכל מקום. הלכה י"ז, גוי ששאל מישראל לתת לו שמן על מכתו, בוודאי אסור, ובדמי מותר. נתן הגוי שמן על גבי טבלה, לוח, להתעגל עליה, כלומר להתגלגל עליה, ועל ידי כך לסוך את גופו, מי שעמד מותר לישראל להישב אחריו, כלומר שאיסור הטבל הוא מפני התרומה המעורבת בו, וכשם שבתרומה מותר לישראל ליהנות מהשמן לאחר שהכהן כבר סך ממנו מפני שהתחלל מקדושתו, כך גם כאן כבר נתחללה התרומה שבטבל על ידי הגוי. הלכה י"ח, מי שנפל שמן דמי על בשרו, משפשפו ואינו חושש, מפני שאינו מתכוון ליהנות ממנו. ויש מפרשים שכשנפל השמן על בשרו, נתחללה קדושת התרומה שבו. הלוקח יין למורייס, קונה יין על מנת לתנו בציר דגים, או לאלונטית, משקה מעורב ביין, או קטניות לעשותן תחינין, מעין הוגיות הנעשות מקטניות תכונות המעורבות בדבש ותבלינים, חייב בדמי שנתחייב לאסר בשעה שקנה ואפילו חשב משעת הקנייה לעשותו תערובת דמי. אבל הלוקח מורייס שיש בו יין או אלונטית או שלקח תחינין, הרי אלו פטורין מן הדמי שלא גזרו על תערובת דמי. כלומר, אם כבר בשעה שקנה לא היה דמי בעין אלא מעורב, פטור מלאסר שלא גזרו על התערובת. ואם היה דבר שחייב בדמי שנתערב כגון תבלין ושעור, הועיל וטעמן ניכר, מורגש בכל התערובת, אינן בטלין, ונמצאת כל התערובת חייבת בדמי. הלכה י"ט, כל אלו הפטורין מן הדמי שלא גזרו עליהן, כמבואר לעיל בהלכה י"ד, אם התקינן דמי, תיקן אותם כדר שמתקנין דמי, והפריש מהן תרומת מעשר ומעשר שני, מה שעשה עשוי, וצריך להעלות את המעשר השני לירושלים ולתת את תרומת המעשר לכהן. אבל אם תיקן את הדמי בוודאי והפריש ממנו תרומה גדולה ומעשרות, אם הפריש מהדמי תרומה גדולה לא חלה הפרשה, מכיוון שעם הארץ כבר הפריש תרומה, או שתיקן את הוודאי בדמי, אם הפריש מפירות טבל ודאי רק תרומת מעשר ומעשר שני, לא עשה כלום, הפירות אינם מתוקנים, מפני שלא הפריש תרומה גדולה. על אחר כף, כל העיר מוכרים ודאי, פירות שוודאי אינם מאוסרים, ואחד מוכר דמי, שכבר הפריש ממנו תרומה גדולה, ולקח ואין ידוע ממי לקח, כצעד מתקן, מפריש תרומה, שמה לקח ממי שמוכר ודאי, ותרומת מעשר, שהרי בין עם הפירות ודאי, בין עם דמי, הרי הם חייבים בתרומת מעשר, ונותנם לכהן. הוא מפריש מעשר שני בלבד, והרי הוא כמעשר שני של דמי, שנוהגים בו בקולות מסוימות, כגון שאין מוסיף חומש עם פודהו ואינו חייב לבערו. הלכה כפה א' אומר הרמב״ם, וכן אם היו לפניו שתי קופות, שתי סלים, אחת טבל ואחת מתוקן, ועבדה אחת מהן, הרי זה מפריש מן השנייה תרומה גדולה ותרומת מעשר, שהקופה שנשארה היא ספק טבל, ונותנן לכל כהן שירצה, ומפריש מעשר שני בלבד קדמי. עד כאן מהשיעור הימי ברמב״ם בספר זרעים בלכות מעשר בפרק י' ג'. שלום וברכה, לימוד הרמב״ם בימי ואנחנו עוסקים בספר זרעים בלכות מעשר בפרק 14, פרק י' ד', ובו 10 הלכות, והוא הפרק שחותם ומסיים את הלכות מעשר. הלכה א' אומר הרמב״ם, הלוקח מן הסיטון, סוחר הקונה מאנשים רבים ומוכר בכמויות גדולות, וחזר ולקח ממנו פעם שנייה, לא יאסר מזה על זה, אף על פי שהוא מין אחד, אפילו מקופה אחת שלקח סחורה מאותו סל שלקח בפעם הראשונה, אף על פי שמכיר את החבית שהיא-היא, אותה החבית שלקח ממנה בפעם הראשונה, מפני שהסיטון לוקח מאנשים הרבה ומוכר, ושמה לקח זה שמחר בתחילה מעם הארץ שפירותיו דמי, וזה שלקח בסוף מחבר שפירותיו מתוקנין, שקנה אותם הסיטון מחבר והפירות מאוסרים, ואף שמכיר את החבית אינו יכול לאסר מזה על זה, שכן דרך המוכרים בכמויות גדולות להעביר סחורה מחבית לחבית, וכבר בארנו לעיל בפרק א' הלכה ו' בלכות תרומות פרק ה' הלכה י' ב', שאין מאסרין מן החיוב על הפטור, ולא מן הפטור על החיוב, ואם אמר הסיטון משל אחד הן, נאמן. שהגם שלא האמינו על המעשרות, לא נחשד לשקר בעניין זה. הלכה ב' היה מוכר קישוט, קישועים, או ירק, ואין מביאין וצוברין לפניו, אלו שהסיטון קונה מהם צוברים לפניו את הירק בערמות, הלוקח ממנו מעשר מכל קישוט וקישוט, ומכל אגודה ואגודה של ירק, ומכל תמרה ותמרה, מפני שכאשר צוברים לפניו, שכיח שהתערבבו קישויים או ירקות ממגדלים שונים, שחלקם מעשרים וחלקם אינם מעשרים, ובהלכה הקודמת דובר על דברים שדרכו של הסיטון לקנות בנפרד מכל מוכר ומוכר, ולכן יכול לאסר על כל מה שקנה בפעם אחת. הלכה ג' הלוקח מבעל הבית שמוכר מפירות שדותיו ודרכו למכור בביתו או בצד שדהו, וחזר ולקח ממנו שנייה, מאסר מזה על זה, אפילו משתי קופות, ואפילו משתי עיירות, שבכל פעם קנה ממנו בעיר אחרת, שחזקתו שאינו מוכר אלא משלו, וממילא כל פירותיו באותו הדין מאוסרים או לא מאוסרים, ואין חשש שיפריש מן החייב על הפטור. הלכה ד' בעל הבית שיש לו שדות משלו שהיה מוכר ירק בשוק, שעוסק באופן קבוע במחירה בשוק כדרך הסיטונאים, ויש לחשוש שמא מוכר גם משל אחרים, בזמן שמביאים לו מגינותיו, מאסר מאחד על הכל. הקונה ממנו מאסר על כל הפירות ביחד כדין הקונה מבעל הבית, ובזמן שמביאים לו מגינות אחרות, שדינו כדין הסיטון הנזכר בהלכה א', אם לקח ממנו וחזר ולקח ממנו פעם שנייה, לא יאסר מזה על זה. הלכה ה', הלוקח פת מן הנחתום, עלה שתקמח ואופת הלחם, לא יאסר מן החמה על הצוננת, מלחם חם וטרי, הלחם צונן שיש להניח שנאפה יום קודם, שאני אומר, חיטים של אמש היו משל אחד, ושל היום משל אחר. כלומר, דרכו של הנחתום לקנות חיטה מאנשים שונים, ויש לחשוש שמה החיטים שהשתמש בהם אתמול עבור הפת הצוננת, והחיטים שהשתמש בהם היום עבור הפת החמה, באו מאנשים שונים, שרק אחד מהם מעשר, ואין להפריש מן הפטור על החייו. הלכה וב, הלוקח מן הפלטר, אדם הקונה מן הנחתום ומוכר לאחרים, אף על פי שאין דפוסין הרבה, שהלחם עשוי בתבניות שונות זו מזו, מעשר מאחד על הכל, מפני שדרכו של הפלטר לקחת רק מנחתום אחד, ומדובר כאן במקרה שכל הלחם נעשה באותו יום, והפת כולה חמה או צוננת, שהנחתום שהוא מוכר למנפול, עושה עיסתו דפוסין הרבה. כלומר, העובדה שהלחם עשוי בצורות שונות אינה מעידה שהוא נקנה מנחתומים שונים, מפני שלעיתים נחתום אחד הופת הלחם בתבניות שונות, כגון שרוצה למכור למנפול, שהוא סוחר גדול, המעוניין בסחורה מגוונת, ולכן הופה בשבילו לחם מסוגים שונים. אבל הלוקח מן המנפול, מוכר לחם הקונה משני נחתומים או יותר, מעשר מכל דפוס ודפוס. מעשר בנפרד על כל הלחמים העשויים באותה התבנית, שהמנפול לוקח משני נחתומים, ויתכן שכל דפוס נלקח מנחתום אחר. הלכה זין, 9 מנפולים שלוקחים מעשרה נחתומים, הועיל ואחד מהן לוקח משניים, כל הלוקח מאחד מן התשעה, מעשר מכל דפוס ודפוס. הלכה ח', הלוקח מנעני שהוא מקבל מאנשים שונים, וכן נעני שנתנו לו פרוסות פת או פלחי דבילה, חתיכות שנחתכו מגוש תאנים דרוסות ודבוקות יחד, ורוצה לתקן על אף שהותר באכילת נמי, מעשר מכל אחת ואחת, שמה אחת מאוסרת ואחת לא, ובתמרים ובגרוגרות, תאנים יבשות, בולל הכל ומעשר, מערב ומעשר מהתערובת, מפני שיש תיחה מרובה לעשר מכל אחד ואחד. ומתי? בזמן שהמתנה מרובה, שקיבל מכל אחד כמות גדולה, ויתכן שהנותן כבר הפריש מעשר, אבל במתנה מועטת, מעשר מכל מתנה ומתנה. שבמתנה מועטת רואים שהנותן הוא קמצן, ויתכן שלא הפריש כלל, ואם הפריש מזה על זה, הוא כבפריש מן הדמי על הוודאי ואסור. הלכת את שחק את הפת שקיבל מאנשים שונים, ועשה אותה פירורין, ואת הגרוגרות, ועשה אותן דבלה, שעל ידי השחיקה יוצא מן הדבש, והן מתדבקות ונעשות גוש אחד, מעשר מאחד על הכל, מפני שאינו יכול להפריש הכל דבלה בפת בפני עצמה, שכבר נתערבו. הלכה יוד, אומר הרמב״ם, פועלים או אורחים שהיו מסובין ואוכלין, והותירו פורסות ורוצה לאכול מהשאריות, מעשר מכל אחת ואחת, שיתכן שחלקם איסרו, וחלקם לא. עד כאן מהשיעור הימי ברמב״ם בספר זרעים בהלכות מעשר פרק יד ביד החזקה בריחא חמנא דסייען ברוך השם שעזרנו על ידי לימוד הרמב״ם זוכים לאחדות נפלאה בעם ישראל וזוכים לגאולה אמיתית והשלמה מיד ממש יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד. שלום וברכה לימוד הרמב״ם הימי ואנחנו עוסקים בהלכות מעשר שני ונטע רבעי יש בכללן 9 מצוות, 3 מצוות עשה ו-6 מצוות לא תעשה, וזהו פרטן. א', להפריש מעשר שני, ב', שלא להוציא דמם בשאר צורכי בני אדם, חוץ מאכילה ושתייה ושיחה, ג', שלא לאוכלו בתומעה, ד', שלא לאוכלו באנינות, ה', שלא לאכול מעשר שני של דגן חוץ לירושלים, ו', שלא לאכול מעשר תירוש חוץ לירושלים, זין, שלא לאכול מעשר יצהר חוץ לירושלים, ח', להיות נטע רבעי כולו קודש, ודינו לאחל בירושלים לבעליו כמעשר שני לכל דבר, ט', להתוודות וידוי המעשר, וביאור מצוות אלו בפרקים אלו. פרק ראשון בהלכות מעשר שני ונטע רבעי, ובו 14 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, אחר שמפרישין מעשר ראשון בכל שנה, מפרישין מעשר שני, עשירית ממה שנשאר, שנאמר, עשר תעשר את כל תבועת זרעך וכו'. ובשנה שלישית ושישית, על פי מחזור השמיטה, מפרישין מעשר אני חלף במקום מעשר שני, כמו שבארנו בלכות מתנות עניים בפרק ו' הלכה א' ד'. הלכה ב', באחד בתשרי הוא ראש השנה למעשר תבועה וקטניות וירקות, וכל מקום שנאמר ראש השנה סתם הוא באחד בתשרי, ובחמישה עשר בשבט ראש השנה למעשר האילנות. כיצד? תבועה וקטניות שהגיעו לעונת המעשרות, שלב הגידול שבו מתחייבים הפירות בתרומות ומעשרות, לפני ראש השנה של שלישית, אף על פי שנגמרו, התבשלו כל צורכם, ונאספו, נקטפו בשלישית, מפרישים מהן מעשר שני. ואם לא באו לעונת המעשרות, אלא אחר ראש השנה של שלישית, מפרישים מהן מעשר עני. וכן פירות אילן שבאו לעונת המעשרות קודם 15 בשבט של שלישית, אף על פי שנגמרו ונאספו אחרי כן בסוף שנה שלישית, מתעשרין לשעבר כדין שנה שעברה, ומפרישין מהן מעשר שני. וכן אם באו לעונת המעשרות קודם 15 בשבט של רביעית, אף על פי שנגמרו ונאספו ברביעית, מפרישין מהן מעשר עני. ואם באו לעונת המעשרות אחר 15 בשבט, מתעשרין לאבא. הקדמה להלכה ג', זמן חנתת הפרי הוא עונת המעשרות. הלכה ג', וחרובין, אף על פי שחנתו פירותיהן שהתחילו להבשיל קודם 15 בשבט, מתעשרין לאבא, הועילו מעשרותיהן מדברי סופרים. יראה לי שאין הדברים אמורים אלא בחרובי צלמונה, חרובים הגדלים במקום ששמו צלמונה וכיוצא בהן, שאינן ראויים למאכל רוב האדם, והן הן שמעשרותיהן מדברי סופרים, אבל שאר החרובין יראה לי שאין כשאר פירות האילן. הלכה דלת, הירק, בשעת לקיטתו, איסורו, זמן תלישת הירק הוא הזמן הקובע לעניין חיוב מעשרות. כיצד? אם נלקט ביום ראש השנה של שלישית, אף על פי שבא לעונת המעשרות ונגמר בשנייה, מפרישים ממנו מעשר עני, ואם נלקט ברביעית, מעשר שני. הלכה ה', וכן האתרוג בלבד משאר פירות האילן, הרי הוא כירק והולכין אחר לקיטתו. דין האתרוג כירק לעניין זה שהזמן הקובע בו הוא הכתיב שלו, אך ראש השנה שלו הוא בחמישה עשר בשבט כפירות האילן. בין למעשר לקביעה אם חיה במעשר שני הוא עני, בין לשביעית, אם נקטף בשנת שמיטה, יש בו קדושת שביעית. כיצד? אם נלקט בשלישית אחר 15 בשבט, מפרישים ממנו מעשר עני, אף על פי שנגמר בשנייה. וכן אם נלקט ברביעית קודם 15 בשבט, מפרישים ממנו מעשר עני. נלקט באחר 15 בשבט, מפרישים ממנו מעשר שני. הלכה ו', ואף על פי שהולכין אחר לקיטתו, אתרוג בת שישית שנכנסה לשביעית, אפילו הייתה כזית ונעשת ככד, חייבת במעשרות. כלומר, גם שלעניין קדושת שביעית, הזמן הקובע באתרוג הוא לקיטתו, מכל מקום, אם הגיע לעונת המעשרות בשנה השישית, מתחייב במעשרות. והגם שפירות שביעית פטורים ממעשרות, החמירו חכמים וחיוו אותו במעשרות כדין שאר פירות שחנתו בשנה שישית. וזאת אפילו אם עיקר גידולו בשביעית. כגון שבשישית היה קטן כזית, ובשביעית גדל כמו קד. הלכה זין, האביונות של צלף, הצלף הוא שיח קוצני רב שנתי המכונה כך גם בימינו, והאביונות הם הפירות שלו, נותנים עליהן חומרי אילן וחומרי זרעים. כלומר, הזמן הקובע באביונות הוא לקיטתם, בדומה לירק, אך לגבי ראש השנה שלהם, הסתפקו חכמים אם הוא באחד בתשרי כדין הירק או בחמישה עשר בשבט כדין האילן. שאם היו משנה שנייה שנכנסו לשלישית ונלקטו קודם 15 בשבט, מפריש מעשר ראשון ואחר כך מפריש מעשר אחר ופודהו, כדין פירות מעשר שני שניתן להעביר את הקדושה שלהם לכסף. ואחר שפודהו נותנו לעניים, כדין פירות מעשר עני, ואוכל פדיונו בתורת מעשר שני, כלומר קונה בכסף מאכלים ואוכלם בירושלים כדין אכילת מעשר שני, ונמצא כמי שיפריש מעשר שני ומעשר עני. הלכה ח', האורז והדוחן והפרגין והשומשומין, אף על פי שישרישו קודם ראש השנה, אין הולכין בהן אלא אחר גמר הפרי, הפשלתו המלאה. ומתעשרים לאבא, ואין הולכים במינים אלו אחר עונת המעשרות כשאר קטניות, כיוון שכל ארוגה מגיעה לשלב זה בזמן שונה. וכן פול המצרי, מין ממיני הזרעונים שנמצא רק במצרים, אף על פי שמקצתו ישריש לפני ראש השנה ומקצתו לאחר ראש השנה, צובר גורנו לתוכו, כלומר רשאי לאסוף למקום אחד יבול שישריש בשנה זו ויבול שישריש בשנה שעברה, ותורם ומעשר מן הכל כאחד, שהכל הולך אחר גמר הפרי. הלכת את הבצלים הסריסים שמנה מהן המים 30 יום לפני ראש השנה, הבצלים הסריסים מין בצל שזקוק להשקיעה מרובה ונקרא סריס שאינו מזריע, לפי שאינו כשאר בצלים שצומחים ומוצאים עלים כאשר מניחים אותם במקום רטוב לאחר הקירתם מהקרקע. ושל בעל, בצלים רגילים שרוב חיותם ימי גשמים, שמנה מהן 3 עונות לפני ראש השנה, כלומר 3 מועדי השקיה, והעובדה שמנה מהמינים הללו מים, מראה שהגיעו לגמר הפשלתם ועומדים להתעלש מן הקרקע, מתעשרין לשעבר, כלומר מפרישים מהם מעשר כדין השנה שמסתיימת, שדנים בהם כאילו נתלשו, ובירקות הולכים אחר שנת הלקיטה. מנה מהן פחות מכאן, אף על פי שהתחילו לבש קודם ראש השנה, מתעשרין לאבא. הלכה היהוד, פול המצרי שהביא שליש לפני ראש השנה, עם זרעו לזרע, לצורך אכילת הגרגירים היבשים, מתעשר לשעבר, שבמקרה זה הזמן הקובע למעשרות הוא שליש גידולו כדין תבועה. ולעיל הלכה אחרת מדובר שזרע את הפול סתם ללא כוונה מיוחדת, שאז הולכים אחר גמר הפרי, וכן בכל מקרה שמטרת הזריעה אינה ברורה כל צורכה, הולכים אחר גמר הפרי. זרעו לירק, לצורך אכילת תרמילי הפרי בעודם לחים, מתעשר לאבא כדין ירקות שהולכים בהם אחר זמן הלקיטה. זרעו לזרע ולירק, או שזרעו לזרע וחשב עליו לירק, לאחר הזריעה חשב עליו גם לירק, מעשר מזרעו על ירקו ומירקו על זרעו, שהזרעים והתרמילים מתעשרים יחד והולכים אחר גמר הפרי כדין הזורע סתם. לא הביא שליש לפני ראש השנה, אם זרעו לזרע, זרעו מתעשר לשעבר, וירקו בשעת לקיטתו. אם יש תרמילים לחים שרוצים לאוכלם ירק, נידונים בפני עצמם והולכים בהם אחר זמן הלקיטה. והוא שלקט ממנו לפני ראש השנה. כלומר, כאשר לקט מהזרעים לפני ראש השנה, הזרעים נידונים על פי השנה החולפת גם אם לא הביא שליש, שהרי לא יביא שליש לעולם. אבל אם לקט אחר ראש השנה, בין ירקו בין זרעו, מתעשר לאבא. זרעו לזרע וחשב עליו לירק, כלומר לאחר הזריעה שינה דעתו והחליט שרצונו לצורך ירק, הולכין אחר מחשבתו, על פי מחשבתו האחרונה, ונידון כירק. זרעו לירק וחשב עליו לזרע, אין מחשבת זרע חלה עליו. מחשבתו האחרונה אין בכוחה לבטל את מחשבתו הראשונה, אלא אם כן מנה ממנו 3 עריות, 3 לקיטות. כלומר, לא לקט ממנו ב3 מועדי לקיטה, כפי שנהוג בפול המצרי, הנזרע לזרע שלא לוקטים ממנו, אלא ממתינים שהזרעים יתייבשו, שכאשר עושה מעשה שמוכיח שרצונו כעת לצורך זרע, יש בזה תוקף לבטל את מחשבתו הראשונה. והוא, שהביא שליש לפני ראש השנה, אבל אם הביא לאחר ראש השנה, אף על פי שלא נמנע מלראות ממנו 3 עריות. כלומר, כאשר הביא שליש לאחר ראש השנה, אין חילוק בין הזורע לצורך הזרע ובין הזורע לצורך ירק, וממילא מתעשר כדין השנה החדשה גם אם לא עשה מעשה שמוכיח את שינוי דעתו. זרעו לזרע ועשה כולו כצצים גמורים לפני ראש השנה, זרעו מתעשר לשעבר, כלומר מקרה זה מסתעף מהמקרה בפסקה הקודמת שזרעו לזרע ואחר כך חשב עליו לירק, אך במקרה הזה המתין עד שהתרמילים יתבשלו לגמרי ויתחילו להתייבש כצצים גמורים. ומתוך כך נראה שרצונו באכילת הזרעים היבשים כמחשבתו הראשונה. וירקו בשעת לקיטתו, אם צמחו תרמילים נוספים נידונים על פי מחשבתו השנייה, מקצתו עשה כצצים גמורים ומקצתו לא עשה, במקרה זה נראה שרצונו אין לזרע כמחשבתו הראשונה ואין לירה כמחשבתו השנייה, ולכן הזרעים והתרמילים מתעשרים יחד והולכים אחר גמר פרי כדין אדם שכוונתו אינה מבוררת. זהו שאמרנו לעיל בהלכה ח' צובר גורנו לתוכו ונמצא מעשר מזרעו על ירקו ומירקו על זרעו. בהבנת הפרטים השונים בהלכה זו וכן ביחס בינה לבין הלכה ח' רבו הקשיים, והמפרשים הלכו בדרכים שונות. וכאן הפירוש הוא על פי ערוך השולחן לזרעים קי"ח, ובתוספת הסבר מפירוש של הרב פליקס לירושלמי. הלכה י"א, פירות שנה שנייה שנתערבו בפירות שלישית, כגון שיש לו מאגר של פירות שנה שנייה או מאגר של פירות שנה שלישית, הוא מצא פירות שאינו יודע מאיכן נפלו, או של שלישית ברביעית, הולכין אחר הרוב, שסביר יותר להניח שנפלו מהרוב, מחצה למחצה, מפריש מעשר שני מן הכל, אבל לא מעשר עני, שמעשר שני חמור, שהרי הוא קודש, ומעשר עני חול. וכן פירות שהן ספק אם פירות שנייה הן או פירות שלישית, מפריש מהן מעשר שני. הלכה יתבעת כל הפטור ממעשר ראשון, כמפורט בלכות תרומות, פרק ב', הלכה א' עד י' ב', פטור מן השני ומן העני, וכל שחייב בראשון חייב בהן. וכל התורם מעשר, וכל שאינו תורם אינו מוציא מעשר זה. וכל מי שאם תרם תרומתו תרומה, כך אם יסר מעשר זה, הרי הוא מעשר. וכל מי שאין תרומתו תרומה, כך אם מוציא מעשר זה, אינו מעשר. בהלכות תרומות, פרק ד' הלכה א' עד י' ג', מפורט מי כשר לתרום לכתחילה, מי כשר בדיעבד ומי פסול אפילו בדיעבד, דינים אלו נכונים גם לגבי מעשר שני ואני. הלכה י"ג, פירות שהוציא מהן מעשר ראשון קודם שיקבעו למעשר, הרי זה אוכל מהן הרי קודם שיוציא מעשר שני, שאין הראשון קובע לשני. אבל מי שנקבעו למעשר, אף על פי שהוציא את הראשון, אסור לאכול מהן הרי, עד שיוציא את השני או את מעשר אני. כלומר, קביעות למעשר היא השלב שבו הפירות מתחייבים בחיוב גמור שתרומות ומעשרות. ואסור לאכול מהם אפילו אכילת ארעי לפני הפרשה תרומות ומעשרות. הפרשה תרומה מפירות שנגמרה מלאכתם קובעת למעשרות. כאן מתבהר שהפרשת מעשר ראשון אינה קובעת למעשרות, ולכן מותר לאכול ארעי לפני הפרשת מעשר שני. וכגון שהפרשת תרומה הייתה לפני גמר מלאכה, ובשל כך לא קבעה למעשרות. הלכה י"ד, אומר הרמב״ם, מעשר שני, הועיל והוא טעון הבאת מקום, אין מביאין אותו מחוץ על הארץ כבחור בהמה, שגם הוא טעון הבאת מקום להביאו למקדש ולהקריבו שם, ואין מביאים אותו מחוץ לארץ לארץ ישראל. לפיכך, לא חייבו להפריש מעשר שני בסוריה. אדם שקנה קרקע בארצות שכבש דוד המלך, חייב להפריש תרומות ומעשרות מדברי חכמים, מלבד מעשר שני שטעון הבאת מקום לירושלים, וכיוון שלא ניתן להביאו, לא חייבו חכמים להפרישו. ויראה לי שמעשר שני שמפרישים בארץ שנער ובארץ מצרים, פודין אותו שם, ומביאים דמיו לירושלים. וכן יראה לי שלא חייבו מקומות אלו במעשר שני, אלא כדי לקבוע מעשר עני, כדי שיהיו עניי ישראל סומכין עליהן. כלומר, בארץ שנער וארץ מצרים תקנו נביאים וחכמים להפריש תרומות ומעשרות, ויש להפריש שם גם מעשר שני ולהעביר את קדושתו למטבעות שיקנה בהן מאכלים בירושלים. חכמים תקנו כך על מנת שבעלי השדות יפרישו מעשר עני לצורך פרנסת עניי ישראל שהיו מצויים בארצות אלו, שאם בעלי השדות יתרגלו לא להפריש מעשר שני, לא יפרישו גם מעשר עני שמחליף את המעשר שני בשנה השלישית והשישית לשמיטה. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר זרעים הלכות מעשר שני ונטע רבעי בפרק הראשון.